ובצדקה ובמעשים טובים. ימים אלו נקבעו כימי רצון מאז שמשה רבינו עלה למרום באלף באלול וירד עם לוחות השניות. מה ההבדל בין לוחות ראשונות ללוחות שניות? מדוע לוחות שניות מחזיקות מעמד עם עם ישראל בכל הגלויות עד היום, ואילו לוחות ראשונות נשתברו? לוחות ראשונות, אילו אדם היה לומד בהם, היה לומד תורה ואינו משכח, ואין שום אומה ולשון שולטת בעם ישראל אם לא נשתברו הלוחות. כלומר, יש להם כוח סגולי רב מאוד. מי שיכול להדליק את המזגנים, אני אודה לו מאוד. אבל הם היו מעשה אלוקים הימה, והלוחות שניות היו מדרגה של פסול לך. ובאמת, התוכנית האלוקית הייתה בבריאת העולם, כשברא השם את האדם, אז כידוע, התייעץ בבית דינו, התייעץ במלאכים, ואז הייתה מחלוקת, כמו שכתוב, נעשה אדם, באמת שהתייעץ בבית דינו. אז האמת אומרת, אל יברא האדם, שכולו שקרים, כל רגע הוא מנסה לתחמם, מנסה לשקר, והצדק אומר יברא, שהוא עושה צדקות, והשלום אומר, אל יברא, שכולו עושה מלחמות, יש מלחמות האדם, אבל החסד אומר יברא, שכולו גומל חסדים. נתן הקדוש ברוך הוא את האמת והשליך אותה לארץ, שלום מלאכי השרת, איך אתה מבזה את תכסיסיה שלך? אמר להם, רצוני שתעלה אמת מן הארץ. זאת אומרת, האמת האלוקית, האמת האלוקית, אין בשר ודם יכול להגיע אליה. במדרגה של השלמות, השלמות האלוקית, האדם לא יכול להגיע. ואת חסרי ומעט מאלוקים, אפילו משה רבינו לא יכול להגיע לדרגה של אלוקות, להתקרב. אבל התורה ציוותה פרשת שבוע ובו תדבקון, פרשת עקב, ציוותה ובו תדבקון, וציוותה ובשמו תשבע, זה כל פרק של מסכת שבועות. אז איך התורה ציוותה את הדברים הללו, וכי אפשר לדבוק בשכינה? אלא, רצון הקדוש ברוך הוא שתעלה האמת מן הארץ. כלומר, אומר הקדוש ברוך הוא, אנשי קודש תיון לי. כאילו רוצה להגיד, מלאכים יש לי מספיק, רצוני שתעלה האמת מן הארץ. לכן בעצם בריאתו של האדם, רוצה הקדוש ברוך הוא שתעלה האמת מן הארץ. ולכן ימים אלו מהיום, ראש חודש אלול, נקבעו כימי רצון, מפני שהלוחות הראשונות היו בעצם מעשה אלוהים מהימה. האדם לא היה מסוגל להגיע לקדושה שבלוחות, לעוצמה שבלוחות, מעשה אלוהים מהימה. המכתב מכתב אלוהים, הוא חרוט על הלוחות. אבל לוחות שניות, אדם לומד תורה, הוא משכח, צריך לחזור. ואדם עמל בתורה, נותן לו הקדוש ברוך הוא שכר על העמל, שאנו עמלים והם עמלים, הם עמלים ואינם מקבלים שכר, אנו עמלים ומקבלים שכר. ברור שכל אחד מקבל שכר, גם עובד בנק מקבל שכר, וגם נהג אוטובוס מקבל שכר, אבל הם מקבלים שכר לפי נורמות ופרמיות. מביא יותר קליינטים לבנק, מקבל יותר שכר. נהג אוטובוס עושה יותר נסיעות, מקבל בונוסים. אבל בתורה הכל נקבע לפי האיכות, לפי העמל. לפי העמל, אדם עמל בתורה, מגיע לאיכות בתורה, אז הוא מקבל שכר. כי רצון השם שתעלה האמת מן הארץ. ולכן הלוחות השניות הם בעצם מעשה ידי אדם, מעשה ידי משה רבנו, כי אמרו, פסול לך, נתעשר משה מפסולתם של הלוחות. מדוע? כי העשייה של הלוחות מסמלת את העמל בתורה, את ההגיעה בתורה, את ההשתדלות בתורה, ולכן מזמן שלוחות שניות ניתנו, הן תואמות את רצון התורה, את רצון השם, שתעלה האמת מן הארץ. ולכן ימים אלו נקבעו לימי רצון, מפני שהאמת מן הארץ צריכה להתחיל בנו, לא צריכה להתחיל מגבוה, אלא התארותא דלתתא מעוררת התארותא דלעילא. ולכן בקשת הסליחה, הקדוש ברוך הוא מצד אחד מקל עלינו, כי ימים אלו נקראים ימי רצון, כמו שכתוב בנביא, דרשו השם בהימצאו, קראו ביותו קרוב. השם קרוב אלינו, השם ממציא את עצמו אלינו, אבל ההתקרבות אל הקדוש ברוך הוא, בקשת הסליחה, בקשת ההתקרבות ובו תדבקון, זה תלוי בנו, כי רצוני שתעלה האמת מן הארץ. ולכן אנחנו מוצאים גם כן שימים אלו של חודש אלול הם נקראים כל התקופה מתשעה באב ועד אחרי ועד שבת תשובה. בעצם יש לנו שבע שבתות שנקראים בשם שבע דנחמתא. ונתבונן במבנה המעניין מאוד של ההפטרות של שבע דנחמתא שמצויות בדף שלפניכם, ומי שאין לו יכול לקבל דף מכאן שמציין. יש כאן דבר מאוד מעניין. בהפטרה הראשונה שאתם רואים, הפטרת ואתחנן, אנחנו קוראים נחמו נחמו עמי יאמר אלוקיכם, דברו על לב ירושלים וקירו אליה, כי מלאה צבאה, כי נרצה עוונה, כי לקחה מיד השם כפליים בכל חטאותיה. אבל בשבת השנייה אומרת ציון, ותאמר ציון, עזבני השם והשם שכחני. מדוע אומרת ציון שעזבני השם שכחני? הלא בפרשת ואתחנן ציון השם מצווה את הנביאים לנחם את ציון, נחמו נחמו עמי יאמר אלוקיכם. יש כאן מסר ברור בשם השם. מדוע אומרת ציון עזבני השם והשם שכחני? ובהפטרה של פרשת ראה שהייתה בשבוע שעבר, באמת אנחנו רואים אישור לדבר שנאמר בהפטרה, ענייה סוערה לא נוחמה. ומדוע ציון איננה רוצה להתנחם? מה הסיבה? למה ציון אומרת עזבני השם? הרי השם אומר נחמו נחמו עמי. אלא התשובה היא שהיחסים בין כנסת ישראל הקדוש ברוך הוא נוכל נמשלים על ידי הנביא לחתן וחלה. אז מה יהיה חתן וחלה? משל כזה שקבעו זמן חתונה בראש חודש אלול, והנה הכלה מקבלת אס-אמס מהחתן, אני לא אוכל לבוא היום לחתונה, סליחה, יש לי איזה עיכוב, אני שולח את העורך דין שלי, הוא גם רב וגם תלמיד חכם וגם עורך דין, והוא יעשה את החופה כדת משה וישראל. ובוודאי שאני מבטיח לך שהוא לא יגיד הרי את מקודשת לי בטבעת זו, כי אז כבר נהיה בעיה בהלכה שהשליח אומר הרי את מקודשת לי, נגיד הרי את מקודשת למשלחי, מקודשת ליצחק, ככה שם החתן, מקודשת לו בטבעת זו, ויש שני עדים ושני עדים על מנוי השליחות, והכל יהיה כדת וכדין כמו שכתוב ברמב״ם, שהבעל שקידש הוא מינה שליח, הוא צריך, כמו שצריכים שני עדים על הקידושין, צריכים שני עדים על השליחות, והכל יהיה בסדר. והכלה רואה את המכתב הזה, את ה-SMS הזה, ונפלו פניה, אומרת, מה זאת אומרת, החתן שלי, אהובי, יקירי, אני מחכה לך כל הזמן, שבוע שלם לא התראינו, פתאום קבלת SMS כזה, נפלו פניה. כנסת ישראל והקדוש ברוך הוא יחסיהם משולים ליחסי חתן וחלה, שכן נוכל להסתכל בשבת פרשת ניצבים, שהיא הפטרה האחרונה, שבה נאמר, סוס אסיס בהשם, תגל נפשי באלוקיי, כי ילבשני בגדי ישע, מעיל צדקה יעתני, כחתן יכהן פאר, וככלה תעדך אליה. יש עניין של ססון, של חתן וחלה. וכן, גם כן, בהמשך, נאמר, כי יבעל בחור בתולה, יבעלוך בנייך, ומסוס חתן על כלה יסיס עלייך אלוקייך. אם כן, כל השיר הידוע, יסיס עלייך אלוקייך, חתן על כלה, ולך דודי, כל זה בנוי על הרעיון שכנסת ישראל והקדוש ברוך הוא זה כמו חתן וחלה. אז ישראל היא הכלה, וכנסת ישראל היא החתן, והם רוצים את הקרבה של הקדוש ברוך הוא. הקרבה של הקדוש ברוך הוא. כמו שאנחנו מברכים בברכות חתנים, ברוך אתה השם מקדש עמו ישראל דה חופה וקידושין. איפה היה חופה וקידושין של ישראל? שואל המערשה. אומר המערשה, הקידושין היו במתן תורה, קידש אותנו במתן תורה, והחופה זה החופה במשכן, ענן השם עליהם יומם. אז השם מקדש עמו ישראל דה חופה וקידושין. והנה, מפני חטאינו גלינו מארצנו, אבל הייתה כאלמנה, לא אלמנה, אלא כאלמנה, המחכה לדודה אהובה שיגאל אותה. והנה, בהגיע תור אסתר, בהגיע רגע הגאולה, אמרו לו, אל תדאגו, אני שולח לכם את הנביאים, הם ינחמו אתכם. איך אפשר לנחם על ידי אחרים? טוב, בקידושין כתוב, האיש מקדש, בוא, הוא בשלוחו. בסדר? אבל מה תגיד הכלה כשבא השליח לקדש, התקרקמו פניה, היא רוצה קרבתו של החתן. פתאום הוא שולח לה השליח, אומרת לו, לא למדת את הגמרא? כתוב מצווה בו יותר מבשלוחו. מה אתה שולח לי שליחים? ולכן ציון אומרת, שבוע ראשון קראנו נחמו נחמו עמי יאמר אלוקיכם. באמת זה נכון, ישעיהו הנביא אומר בשם השם נחמו נחמו עמי יאמר אלוקיכם, אבל המנחם זה ישעיהו הנביא. ואז בהפטרת עקב אומרת ציון, ותאמר ציון, עזבני השם והשם שכחני, השם בעצמו לא בא לנחם אותי, אני רוצה את הנחמה של הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו. ולכן בהפטרת ראה שהייתה בשבוע שעבר קראנו ענייה סוערה לא נוחמה, הנה אנוכי מרביץ בפוך אבנייך ויסתיך בספירים. כלומר, את לא נוחמה מידי הנביאים, אני מבין למה, כי את רוצה את הקרבה שלי. הנה אנוכי בעצמי מרביץ בפוך אבנייך ויסתיך בספירים, וכל בנייך לימודי השם ורב שלום בנייך וכו'. ואז מגיעים לפהפטרת פרשת שופטים שנקרא השבת, שבה נאמר באמת אנוכי אנוכי הוא מנחמכם. מה הכפל הזה, אנוכי אנוכי מנחמכם? במקביל לבתומר ציון עזבני השם, במקביל לנחמו נחמו עמי יאמר אלוקיכם, ואחרי בקשת הנחמה על די ציון, בתומר ציון עזבני השם, בקשת נחמה זו מביאה אותנו לאנוכי אנוכי ומנחמכם, אנחנו זוכים לנחמה מהקדוש ברוך הוא. ומהי הנחמה מהקדוש ברוך הוא? בהפטרה הבאה של כי תצא אנחנו קוראים רוני הקרה לא ילדה, פצחי רינה וצהלי לא חלה, כי רבים בני שממה ובני בעולה אמר השם. ואז בא הבטחת הנביא על הרחבת היישובים בארץ ישראל. אחי במקומו הולך, ויראות בשכנותייך יתו אל תחסוכי, אריכי מטרי תואי חזקו. מי שחושב שהיישובים מתחילים מקרוון, מתחילים מבניינים, טועה. כי הכתוב אומר, אחי במקומו הולך. כל היישובים של הארץ, מתחילת שנות המאה, התחילו בהקמת אוהלים, אוהלים מבד, אוהלים מבריזנט, שבקושי מגינים מהגשם. אבל יראות בשכנותייך יתו, אל תחסוכי, אריכי מטרייך, תואי חזקי, כי ימין ושמאל תפרוצי, יש הבטחה. כל מקום שיהודים מתיישבים, ימין ושמאל תפרוצי, וזרח גויים יירש, וערים נשמות יושיבו. אבל, האם די בבניין החומרי של ציון? האם די בבניין הפיזי של ציון? האם די ברכיב ממקום הולך? או שזה הקומה הראשונה, כמו שמסביר מרן הרב קוק, שהקומה הראשונה זה בניין הפיזי, בניין החומרי של כנסת ישראל, בארץ ישראל. אלא צריך גם את הבניין הרוחני, את הקומה השנייה. ואז הקומה השנייה היא בהפטרת כי תבוא, שאנחנו קוראים בצד ימין למטה, קומי אורי, כי בא אורך, וכבוד השם עלייך זרח. כי נה החושך יחס ארץ, וערפל לאומים, ועלייך יזרח השם וכבודי עלייך ייראה. בתוך החושך השורר על פני העולם, מתוך החושך שמכסה את הארץ ואת כל הלאומים שהם שרויים בערפל, אין להם תורה אז דרכם בערפל, השם זורח את האור כבראשונה, ועלייך יזרח השם וכבודו עלייך ייראה. אותו אור שהיה לנו בהקמת המשכן, שהסברתי שזה נקרא מקדש עמו ישראל די חופה וקידושין, שהחופה הייתה בהקמת המשכן, אותו האור זורח עלינו כבשנייה. ולכן בהפטרה, בסוף ההפטרה של כי תבוא נאמר, ועמך כולם צדיקים לעולם ירשו ארץ, נצר מטעי מעשה ידי להתפאר, הקטון יהיה לאלף והצעיר לגוי עצום, אני השם ביתה אחי שינה. כלומר, הקטון יהיה לאלף. אני מלמד גם בישיבת עטרת כהנים, וכידוע לכם, ישיבת עטרת כהנים הוקמה בשנת תרע"ב על ידי הגאון רבי יצחק וינוגרד, שהוא רצה לייסד עוד ישיבה אחת בירושלים, והתפעלתי מאוד שיש שם לוח שיש, שבלוח שיש כתוב שבאותו שעה זה היה ישיבה השנייה היחידה בירושלים. יש רק ישיבה אחת שנקראת עץ חיים, והם חשבו שיש להם מונופול על הישיבות, ולא הסכימו שמישהו יעז לייסד עוד ישיבה, אפילו שתהיה בירושלים שבין החומות. לא הסכימו. הלך האיש הזה, הגאון רבי יצחק וינוגרד, לרב חיים מבריסק באירופה, קיבל ממנו מכתב שמרשים לו לעשות עוד ישיבה בירושלים. יש לו תוכנית מיוחדת איך הוא יעשה את הישיבה, והדברים חקוקים בשלט שיש בכותל המזרח של ישיבת עטרת כהנים. מישהו ידע אז שיקום מכון מאיר? מישהו ידע בשנת תרע"ב שיקום ישיבת חברון? מישהו חשב שיהיה בירושלים ישיבות מרכז הרב והרמור ונתיב מאיר, כל הישיבות הקדושות שישנם. מישהו חשב שיהיה פורת יוסף וכל תורה ואש התורה, והיום אחד שעוצר אותי בכביש, תגיד לי, איפה זה ישיבת מבקשי השם? אמרתי לו, מכון מאיר, יש מבקשי השם. אשמח למבקשי השם. אמר לי, לא, אני רוצה שהשם יהיה מבקשי השם. אמרתי לו, פה מבקשי השם. אז מישהו חשב לפני 100 שנה שככה יהיה? זה ברור שזה מסימני הגאולה, מאותות הגאולה. ועל זה ניבא ישעיהו הנביא, הקטוני אל האלף והצעיר לגוי עצום. של הרב ביגון, כשהוא חנך את המכון, את המדרש החדש, אמרתי לו, רבי גוני, מאחל לך איחולים, אל תכעס עליי על מה שאני מברך אותך, שיהיה צפוף במכון, שלא יהיה מקום. תמיד התקיימה הברכה, כבר אנשים הולכים ללמוד בעזרת נשים, מרוב שחסר מקום. זאת אומרת שהברכה של הפריחה הרוחנית שיש בעם ישראל בדור הזה, היא התקיימות חזון הנביאים, כמאמר הנביא, ועמך כולם צדיקים, כולם ירשו ארץ. ואז, בהפטרת ניצבים, אנחנו מגיעים לשיא של סוס אסיס בהשם, תגל נפשי באלוקיי, כלבשני בגדי ישע, מיל צדקה יעתני, כחתן יכהן פאר, חכלה תעדה כאליה. זה עניין של סוס אסיס בהשם. ולמה נאמר סוס אסיס? למה לא נאמר לשון שמחה? אצל חתן וכלה אומרים כל ששון וכל שמחה, כל חתן וכל כלה. אז למה ישעיהו הנביא משתמש בביטוי סוס אסיס, וכן בהמשך הפרשה, בהמשך הפרק, כי מסוס חתן על כלה, תסיס עלייך אלוקייך. ומה עם שמחה? הגאון מווילנה מסביר, מה ההבדל בין שמחה לבין ששון? ששמחה יאמר על נקודת ההתחלה. ששון יאמר על נקודת השלמות. כשאנחנו היום בתחילת הזמן, מתחילים מסכת חדשה, מסכת שבועות, כל אחד מגיש שמחה. שמחה, מה יש מה? בירה חדשה, עשו לנו צבעים חדשים, עשו לנו מיקרופון חדש. אם כן, שמחה יאמר, אומר הגאון מווילנה, על נקודת ההתחלה. לכן באל אדון אומרים, שמחים בצאתם וססים בבואם. על המאורות היוצאים כל בוקר בפקודתו יתברך, נאמר, שמחים בצאתם וססים בבואם. מדוע? כי על נקודת ההתחלה יאמר לשון שמחה. וססון יאמר על ההשלמה, על השלמות. אצל חתן וכלה יש שני עניינים. עניין אחד של סגירת מעגל ופתיחת מעגל. סגירת מעגל זה הססון, השלמות, שמצאו אחד את השני, החתן והכלה, ושמחה יאמר על נקודת ההתחלה. לכן אצל חתן וכלה כתוב כל ססון וכל שמחה. ובאל אדון אומרים, שמחים בצאתם וססים בבואם. קשיא דדי, למה באל אדון מתחילים בשמחים בצאתם וססים בבואם? ולמה בחתן וכלה אומרים כל ססון וכל שמחה? קשיא. תשובה, בן אדם מדבר על המאורות שהם שמחים בצאתם וססים בבואם, ואצל חתן וכלה יש קודם כל נקודת השלמות, הססון, שהם מצאו זה את זו וזו את זה. זה עניין של הססון. אחר כך כשמתחתנים מתחילה תקופה חדשה של השמחה, לכן אמר כל ססון וכל שמחה, כל חתן וכל כלה. את הדרשה הזאת אני נותן היום, לא בגלל שיש לי גם כן אירוע אישי שאני שמח לבשר אתכם, שבת שלי אפרת התארסה אתמול, שעת דבר מוצלחת, עם הבחור היקר שלום צבי קרל מישיבת הכותל, ולכן נותן את הדרשה, לא לכן נותן את הדרשה הזאת, אלא כל זה רק להסביר את שבע דנחמתה שאנחנו נמצאים בעיצומם. והוא, שאנחנו כשמברכים את הקדוש ברוך הוא, ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו, אז זה לא ברכה על כוס תה. כשעשינו אתמול לחיים המחותנים, אמרתי להם, למה עושים לחיים? מה אתם עושים לחיים? עושים על יין, עושים על יש, מה אתם עושים לחיים? העיקר זה לא הלחיים, השתייה. העיקר זה הברכה שמברכים לפני הלחיים. הלחיים זה חיתים צה לבטא את הרעיון של הברכה. מהי הברכה? שהכל נהיה בדברו. מה זה הכל נהיה בדברו? שהכל, הכל, כל דבר שקורה בעולם, הכל נהיה בדברו. אדם אומר, אין מקרה בעולם הזה, כל דברינו ומקרינו, כולם ניסים מאיתו יתברך, כלשון הרמב"ן. ולכן גם הזוג, זה גם כן, שהכל נהיה בדברו. לכן אם שלא יחסי ישראל וכנסת ישראל והקדוש ברוך הוא, יחסים של חתן וכלה. לכן אני ממשיך רעיון, שהפטרת ניצבים היא סוס אסיס מהשם תגל נפשי באלוקיי. ואיפה השמחה? תשובה, השמחה הייתה מעמד הר סיני. יום חתונתו ויום שמחת ליבו, זה מעמד הר סיני. עם ישראל לאורך ההיסטוריה נמצא בתקופה שבין מעמד הר סיני שבחר בנו מכל העמים, נתנו לנו את תורתו, וזה היה הקידושין, דרך הקמת המשכן, בית המקדש, כל זה תקופת השמחה. והססון, ההשלמה, זה בגאולה העתידה, בעזרת השם. לכן נאמר, סוס אסיס בה השם, תגן נפשי באלוקיי. לא נאמר לשון שמחה, כי השמחה כבר הייתה במתן תורה והקמת המשכן. עכשיו מצפים שכמסוס חתן על כלה, יסיס עלייך אלוקייך, שהקדוש ברוך הוא יסיס עלינו, כי ישוב השם לסוס, גם כמו שכתוב באמת בתוכחה, כתוב באותו לשון, הזכרתי בפסוק שמביע את הרעיון הזה, כתוב, כי ישוב השם לסוס עליך לטוב. זה היה באתליה, למה כתוב כי ישוב השם לסוס עליך לטוב? אחרי שתהיו בגלות, תחזרו מהגלות, אז אתם תשובו, אבל השם ישוב אליכם, שובו אליי ואשובו אליכם. אז זה לא הפעם הראשונה, זה השיבה, השיבה היא ששון, לכן כתוב, כי ישוב השם לסוס עליך לטוב כאשר סס על אבותיך. אז אנחנו יודעים שגם כן דברי תורה הם גורמים לאדם ששון, לכן בתשעה באב היינו אסורים בדברי תורה, כי אבל אסור בשמחה. עכשיו ימים אלו שהם ימי נחמה וימי רצון, אנחנו רואים שהם ימים מיוחדים, אבל כל אחד שואל את עצמו, כבוד הרב, את כל הסיפור הזה של ענייה סוערה לא נוחמה, אתם אומרים, עזבה לי השם, אני כבר מכיר מלפני שנה, כבר לפני שנה קראתי את ההפטרות האלה, אני בעל כוח, אני מכיר את זה מלפני שנה, בואו נתחיל ישר לעניין. העיקר, מתי שמתחיל זמן הלימודים, פרשת שופטים, אנוכי אנוכי ומנחמכם, אנוכי אנוכי של מעמד הר סיני, אנוכי אנוכי, נתחיל מפה, יהודי הרי אוהב לקצר לעניין, נתחיל מאנוכי אנוכי ומנחמכם, מדוע נתקנו שבע ההפטרות? אפשר להתחיל ישר, מאנוכי אנוכי ומנחמכם, תשובה אי אפשר, למה? קראנו בפרשה שעברה, נסתכל מעבר לדף, שני פסוקים, כתוב בפרשת ראה, פרשת ראה, נאמר על בית המקדש, פרק י"ב, פסוק ה', כי אם אל המקום אשר יבחר השם אלוקיכם מכל שבטיכם לשום את שמו שם, לשכנות ידרשו ובאת שמה. יש בפסוק הזה רישה וסיפה. הרישה, המקום אשר יבחר השם אלוקיכם, הסיפה, לא תדרשו ובאת שמה. קשיא דדי, במה מתחילים? שהשם יבחר את המקום, מתחילים לשנות ידרשו, שאתם צריכים לדרוש את המקום. התערותא דלתתא, שנות ידרשו, או התערותא דלעילא. נחכה עד שהשם יבחר את המקום, אשר יבחר השם אלוקיכם מכל שבטיכם. אומר הספרי במקום, לא צילמתי יותר מחוסר מקום, אבל הספרי אומר, דרוש ומצא ואחר כך יאמר לך הנביא. כלומר, הפסוק מציין את המטרה, להגיע למקום אשר יבחר השם בית המקדש, אבל הדרך שלא תדרשו, אתם צריכים לדרוש בעצמכם, וכשדרשו בעצמכם, וככה עשה דוד המלך, כמו שהערכתי בשיעור מיוחד, דרישת המקום מביאה את בחירת המקום. והדברים מפורשים גם בפרשת ויתחנן, שם ישראל יהיה בגלות, וקראנו את זה בתשעה באב, כי תולי בנים ובני בנים, בצד השמאלי של אותו העמוד, נאמר, וביקשת משם את השם אלוקיך ומצאת, תדרשם בכל לבבך ובכל נפשך. אם אתם תדרשו את הדברים, תבקשו את השם, אז גם כן תמצאו את השם. וזה גמרא מפורשת מסכת מגילה שאומרת את הרעיון הזה. למטה יש מגילה דף י"ז עמוד ב', אפשר להסתכל בפסוק האחרון, במשפט האחרון של הגמרא, כתוב שם סדר הברכות של 18. אז לא אעבור על כל 18 הברכות כי לא נספיק בשיעור הזה. כתוב, כיוון שנבנית ירושלים בדוד. את הצמר דוד ובכה מרת עצמי, אז זה ברכה אחרי בוני ירושלים. אחרי בוני ירושלים מתחילים, ודרך. נבנית ירושלים בדוד, שנאמר, אחר ישובו בני ישראל וביקשו את השם אלוקיהם ודוד מלכם. כיוון שבא דוד, באה תפילה של מה אביותי מלך קודשי, שמחכים בבית תפילתי. מה שבאה תפילה, באה עבודה. מה קשה על הגמרא הזאת? מה קשה על הגמרא הזאת, מי שקורא? אני חוזר על מה שקראתי. כיוון שנבנית ירושלים, בא דוד, שנאמר אחר ישובו בני ישראל וביקשו את השם אלוקיהם ודוד מלכם. מזה ראיה שבא דוד? זה ראה שהם ביקשו את השם אלוקים בדוד מלכם. מאיפה הראיה שהוא בא? שואלה מהרשעה, איך הגמרא מביאה ראיה מהפסוק הזה? שנבנית ירושלים בא דוד, הרי הפסוק כתוב רק אחר ישעו בני ישראל וביקשו את השם לדוד מלכם. מניין שהוא בא? תשובה, כבר כתוב בתורה, וביקשתם את השם אלוקיך ומצאת. אם אתם דורשים, אם אתם מבקשים, מובטח שבן דוד יבוא. כי הסדר הוא וביקשתם משם ומצאת. כלומר, בקשת הנחמה מביאה את הנחמה. הנחמה לא באה לבד. בקשת הנחמה מביאה את הנחמה. את הרעיון הזה אומר הרב קוק, שיום הזיכרון שלו הוא ביום ג' אלול, השבוע. הוא אומר את זה על הפסוק שאומרים ביגדל, ישלח לקץ הימין משיחנו לבדות מחכי קץ ישועתו. אומר הרב קוק בעולת ראייה, השמאל הוא העוזר למטרות העיקריות שהן ראויות לקרא בשם ימין. כלומר, השמאל זה האמצעי והימין זה המטרה. ישלח לקץ הימין. למה קץ נקרא קץ הימין? אולי נקרא לזה קץ השמאל? כולם חושבים שמתי יבוא קץ הימין? כשיהיה קץ השמאל. ככה כולם חושבים, נכון? לא, הפסוק אומר, שלח לקץ הימין, אומר הגרש, אומר הרב קוק, שהשמאל עוזר למטרות העיקריות שמורות לקרוא בשם ימין. למה? אומר הרב קוק מסביר. כל המוראות בעולם מביאים הם למטרה רצויה, המושקפת לקורא הדורות מראש. מראש. כלומר, כל המהלכים הם במיתו יתברך, ברוך הוא. כל תולדות הימים, כל גלגולי הגלויות של האומות, הינם חוליות עוברות בשלשלת הגאולה האחרונה, שתביא את המעמד התכליתי המכוון מהוויה של האומה בכל התולדות במציאותה. על כן, נקרא הזמן האחרון שיביאו את אור הגאולה ואורו של משיח יגלה בעולם קץ הימין. כלומר, אחרית כל הדברים אשר קדמו לאותו הפרק בתור מכשירים לו ומובילים אליו. ומתוך שהציפייה בעצמה אל השלמות האחריתית היא מרוממת את הצופה ואת המחכה למצב רוחני וידיאלי עליון, שהיא מכריעה אותו על ידי זה לקו זכות. כלומר, המצפה לגאולה, הגאולה מביאה אותו להתקרבות לקדוש ברוך הוא, ולדי שהוא קרוב לקדוש ברוך הוא ומילא מכריע אותו לקו זכות. ועל כן מקושרת היא הגאולה עם החיקוי אל קץ הישועה, מחכי קץ ישועתו, וישלח לקץ הימין משיחנו לבדות את מי אלו שמחכי קץ ישועתו. ולכן שנינו בגמרא במסכת שבת בדף למד א' עמוד א', נאמר שם בשם רבה, שיש מכניסים את האדם לדין, אומרים לו, סדה ונתת באמונה, קבעת עיתים לתורה, סגת פריה ורביה, ציפית לישועה, פלפלת בחוכמה, הבנת דבר מתוך דבר, והעיקר הוא יראת השם היא אוצרו, יראת השם היא קודמת לכל. אז אם כן, הציפייה לישועה, ציפית לישועה, זה מביא את הגאולה. לכן שאלנו שאלה, למה לא נתחיל בקריאת ההפטרות מההפטרה של שופטים, אנוכי אנוכי ומנחמכם, שזה הפטרה של הנחמה של הקדוש ברוך הוא? תשובה, אי אפשר להתחיל מהאמצע, אי אפשר להתחיל מהסוף, מאנוכי אנוכי ומנחמכם, זולתי עד שציון בעצמה מבקשת את הגאולה, לכתיב וביקשתם משם השם אלוקיך ומצאת. אז אי אפשר להגיע לו אנוכי אנוכי ומנחמכם אלא רק אחרי בקשת הנחמה של ציון. לכן בהפטרת עקב הוא ראה ציון מחפשת ומבקשת את הגאולה וזוכים לה באנוכי אנוכי. כלומר, בקשת הנחמה מקרבת הגאולה. עדהו דכתיב בבריאת האדם, רצוני שתעלה אמת מן הארץ. האמת עולה מן הארץ על ידי בקשתו של הקדוש ברוך הוא. והאמת, ולכן, זה קשור ללוחות השניות, שלוחות הראשונות היו מעשה אלוקים, היו לפני תרות הדלעילה בלבד. אפשר לפנות אל האדם בשר ודם בתרות הדלעילה? הרי זה טענו המלאכים, נא אותך על השמיים. איך הקדוש ברוך הוא יכול לתת את התורה? תנא אותך על השמיים. מה הקדוש ברוך הוא? אחוז בכיסא כבודי ואחזר להם תשובה. מרצה לב, נתחיל מן האדם האוכל בכיסא הכבוד. איך אנחנו אוחזים בכיסא הכבוד? על די לימוד התורה. לימוד התורה זה התקרבות לקדוש ברוך הוא. כל מילה ומילה שלומדים תורה, הרי בפני התקרבות לקדוש ברוך הוא.